כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, התגלה גז מתאן בכוכב הלכת מאדים. מתאן עשוי להעיד על קיומם של חיים בכוכב הלכת. רכב המחקר קיוריוסיטי של נאסא שנע על גבי כוכב הלכת מאדים גילה באטמוספירה שם גז מתאן בריכוז משמעותי. מתאן הוא גז שלרוב נוצר מפעילות ביולוגית. מדובר ב-C פחמן H מימן 4, CH4. אז האם יש חיים במאדים? האם יש שם מושבות של חיידקים? לא בהכרח, כי לעתים ההימצאות של הגז היא תוצאה של פעילות גיאותרמית, אבל האפשרות הזו לא פגעה בהתרגשות הגדולה בנאסא בסוף השבוע הזה. ונאסא עדיין לא פרסמו את התוצאות באופן רשמי, הם כבר עדכנו, כבר ביום שישי הם שלחו הוראות לביצוע בדיקות נוספות שרכב המחקר המשוטט במאדים קיוריוסיטי יבצע כדי לגלות האם יש חיים בכוכב הלכת מאדים. ואז זאת תהיה באמת רעידת אדמה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שבוע חדש, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן סמדר יהודה גזית. פסיכולוגית קלינית מטפלת בשיטת המיינדפולנס ומרצה על השיטה, ומי שמשתתפת בהסקט שיעלה כאן בכאן במסגרת שלמות ממש בשבוע הבא. מדוע? כי היום 23 ביוני הוא יום ה-Let It Go Day, יום שחרור המחשבות הרעות והשליליות, יום שבו אנחנו מצווים להפסיק לחשוב מחשבות שליליות, לשחרר את כל מה שמטריד אותנו ולהתמקד בדברים חיוביים למען עתיד חיובי. כאילו זה תלוי בנו. אם זה היה תלוי בנו, אף אחד לא היה חושב מחשבות שליליות. זה לא חזק מאיתנו?
אכן כן,
יפה,
בוקר טוב.
יפה, אז הנה, יש לי הוכחה לזה שאת כאן איתנו. מיד נבין מה זה מיינדפולנס, קשיבות או מודעות קשובה. האם מדיטציה או בוננות בעברית היא אכן כלי להתחבר לעצמנו, או שמדובר בקונספירציה של אנשים שרוצים שנעזוב אותם לנפשם לפחות לכמה דקות. ונעסוק בעוד עניינים. בדיקת דם חדשה שפותחה בישראל עשויה לסייע באבחון מוקדם של סרטן ובאיתור מקורם של תאים סרטניים בגוף. הבדיקה מסקרנת מזהה DNA חופשי המופרש של הדם ויודעת לגלות אם המקור של ה-DNA הוא בתאים סרטניים. היא גם יודעת לזהות מאיזה איבר ה-DNA הזה הגיע. אנחנו מיד נדבר עם מי שפיתח את הבדיקה הזו, וגם גאווה ישראלית, רובוט ישראלי מבוסס אינטליגנציה מלאכותית, זכה במקום הראשון בתערוכת ה-CES אסיה 2019 בסין. מיד נדבר עם הזוכה. וגם חוקרים אמריקאים הצליחו לייצר דבק חזק במיוחד, חזק והפיך, זאת אומרת, משהו כמו הדבק שנמצא בפוסטיט, שאפשר להסיר, בהשראת ריר חלזונות. דבק שהוא עוצמתי כל כך, עד כדי כך שהוא יכול לשאת משקל של אדם בוגר, כשמדובר במעט חומר יחסית, הוא מסר מן העבר. מגדל תצפית מימי ממלכת יהודה נחשף בחפירות ארכיאולוגיות של חיילי צהל, יחד עם רשות העתיקות בבסיס צנחנים בדרום הארץ. אנחנו מיד נדבר על המגדל הזה שככל הנראה שימש להעברת מסרים באמצעות מסועות. ובאירופה טמפרטורות C, בגרמניה, בבלגיה ובשוויץ הטמפרטורות יגיעו השבוע ל-38 מעלות, ביוון 39 מעלות צלזיוס, בצרפת עד 40 מעלות. ועוד עניין קטן שקשור לחלל, מחר ישוגר הטיל פלקון הבי של חברת ספייס איקס, כשעליו 24 לוויינים של משרד ההגנה האמריקאי, משימה שמנוהלת על ידי מרכז החלל והטילים של חיל האוויר האמריקאי. הטיל ישוגר ממרכז החלל קנדי בפלורידה, כשהמטרה של שיגור הלוויינים היא שיפור היכולת של האמריקאים לנווט בחלל, וגם כמה משימות מדעיות. אנחנו נעדכן כמובן מחר בכל מה שקשור לעניין הזה. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגר שפירה שמלווה אותנו. אתם יכולים להאזין לנו באמצעות היישומון של כאן, וגם באמצעות הספוטיפיי. רגע לפני שאנחנו מתרגשים מחייזרים שאולי חיים להם במאדים, אם כן, אלה ככל הנראה חיידקים, וזה מרגש לא פחות. בואו נרגע באמצעות סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, מטפלת בשיטת המיינדפולנס, מרצה על השיטה. את מוכרחה לעשות לנו ספוילר ולומר לנו מה זה מיינדפולנס. לאחרונה כולם משתמשים במילה הזאת.
אכן, כן. אז אני רוצה להפוך את המילה הזאת ליותר נגישה, ופחות ניסית ומורמת. מיינדפולנס הוא קודם כל הלך רוח. state of mind. זה איזשהו מצב שאנחנו יכולים להביא את המיינד אליו, אם נתאמן.
הגדיר עם מיינד, כמובן.
יש בעיה. אנחנו לא במקרה, גם בעברית, נשארים עם המילה האנגלית mindfulness, מכיוון שזה נכון. איפשהו בין התודעה לרוח, לנפש.
למודעות, של, זה אתה שמדבר עם עצמך, זה המיינד, זה הכל הזה שנמצא לך בראש? מה זה המיינד?
הכל הזה שנמצא בראש הוא חלק ממה שישנו במיינד.
מה זה הכל הזה שאומר, לכולם יש יותר ולך יש פחות, נדפקת, לא הגעת מספיק רחוק. מה זה, זה המיינד?
זאת השיפוטיות. וזה חלק מהמיינד שאני חושבת שהוא יצרן הסבל מספר אחד שלנו, והוא ודאי מהראשונים שכדאי שנשחרר ב-Let It Go Day.
אוקיי, טוב, אנחנו גם מיד נבין מה זה אומר Let It Go, אבל זה חשוב באמת שנגדיר מהו המיינד. מה זה ה...
אז קודם כל, בעברית מיינד זה מחשב. ואתה יכול להבין למה המילה הזאת פחות תופסת ממיינד.
כן, המחשב, זה נשמע משהו הייטיקי.
בדיוק. אז כשאנחנו אומרים מיינד, באופן מעניין, יש לנו תחושה מה זה, למרות שקשה לנו להגדיר.
כן.
זה איזשהו חלק מההוויה שאנחנו חווים אותו בדרך כלל כשונה מהגוף. אבל דווקא בתרגול מיינדפולנס אנחנו מתקרבים יותר לחוויה שלמה של גוף ומיינד כיחידה אחת שיש בה הרבה מאוד תנועת גומלין. אבל
אני רק כמובן מנסה להזהיר את המאזינים והמאזינות, אנחנו תוכנית מדע וידע. עכשיו, כשמדברים על מיינד ומדברים על מיינדפולנס, תמיד יש איזושהי הרגשה שמישהו מתחום תורות הרוח או מישהו מנסה להטל בנו, וזה לא באמת משהו מדעי. אלא באת למכור לנו איזו סחורה מהודו, שאיכשהו התארת באחד הטיולים שלך, אני לא הייתי שם.
אז קודם כל גם אני לא הייתי.
אז הרגעת אותנו.
בדיוק. ומי שמכיר אותי יודע שאני אדם מאוד מאוד ארצי ורציונלי.
אני קפיטליסטית ואני נגד עניים. אוקיי.
אבל היופי כיום הוא שגם לסקפטים שבינינו, יש למיינדפולנס תשובה הולמת בדמות מחקרים וביסוס מחקרים מאוד מרשים של היעילות שיש בפיתוח מיינדפולנס, ואני חוזרת להגדרה, פיתוח של אותו מצב מנטלי שבו המיינד באופן מלא ככל שנוכל נתון לרגע הזה בלבד.
את משליחה כאן רצף של פצצות. אז הגדרנו פחות או יותר מה זה מיינד. אנחנו לא באמת מסוגלים להגדיר, אבל את אומרת שלאט לאט תהיה לנו תחושה יותר מובהקת של מה זה מיינד. זה משהו כמו תודעה באמת.
נכון.
או אני, המדומיין לפחות שלי, כי הוא לא קיים פיזית. אני מרגיש שאני...
זה חלק. אני הוא חלק, והאחר הוא חלק, והעולם שסביבנו.
עכשיו, אז מה זה אומר לתרגל את המיינד הזה? זה משהו שאני יכול לשלוט בו?
אנחנו לא מנסים לבודד באיזשהו אופן את היכולת שלנו לבחור היכן אנחנו מניחים את תשומת הלב. כשאנחנו רוצים לפתח מיינדפולנס, כלי העבודה שלנו, אם נרצה, זו תשומת הלב. למשל, אני יכולה לבקש ממך עכשיו לשים את לבך בתחושה שיש לך בגב. אז לרגע אתה תרגיש שתשומת הלב נודדת
נכון,
אל
עכשיו.
הגב. עכשיו אני יכולה לבקש ממך לשים לב לטעם הקפה שאתה לוגם.
נורא והיום. אבל תודה שהסבת את תשומת לב.
אז זה למשל, יכול להיות רגע לא נעים.
אבל את אומרת שכן יש לנו יכולת להתמקד באמת.
בדיוק.
למקד את המיינד, אתה מעלה לי כל מיני כיוונים, של אם אני למשל באיזושהי תחושה רעה, אני יכול להתמקד בדברים טובים או אחרים, או לצאת מהלופ הזה.
ופה אתה מרים לי להנחתה. Okay. כי מיינדפולנס מבקש מאיתנו להביא את תשומת הלב לרגע הזה, ריגרדלס, בלי תנאים, בין אם זה נעים לנו ובין אם זה לא
עכשיו,
נעים לנו.
מה זה אומר הרגע הזה שבאמת כולם גם מתענגים על המושג הזה? מה כל כך חשוב ברגע הזה?
הרגע הזה הוא היחיד שבו אנחנו חיים. כל השאר, או שכבר הם...
את קוראת לציבור להפסיק להשקיע בפנסיות, להפסיק מעולה, להיות מודאגים מהעתיד.
אני אומרת דבר כזה, אנחנו... פשוט באובר השקעה בעתיד ובעבר. בהחלט יש טעם להשקיע בהם, אבל הגזמנו לחלוטין עם כמות המשאבים המנטליים שאנחנו משקיעים בהיסטוריה שכבר הייתה, ובעתיד שטרם נוצר.
טוב, עם דגש באמת על משאבים מנטליים. את צודקת שאנחנו בעיקר מודאגים מבואסים אולי מהעבר, מודאגים לעבר העתיד, ופחות חיים באמת כרגע.
בדיוק, אז גם כשאנחנו מדברים על מיינדפולנס, אין הכוונה, זרוק את הפנסיה שלך, תשכח מאין באת.
בכל מקרה, הקרנות יתמוטטו, אין מה לדאוג, זה יקרה. אבל
אנחנו מדברים על שינוי יחסי ההשקעה. תגדיל את הנוכחות שלך, את המודעות שלך לרגע הזה, וההבטחה היא, זה יפחית את הסבל. זאת אומרת, אין כאן איזה עשייה לשם שמיים, אלא אפשר לראות בזה גם משהו מאוד כדאי. אתה תוכל בדרך הזאת, לשיטתם של כל אלה שיצרו ותרמו לבנייה של השיטה, תוכל להפחית את הסבל שלך.
עכשיו, מי הגה את השיטה? על מה היא מבוססת? אנחנו מכירים מדיטציה מפה ומשם, או בוננות בעברית, מילה שגם כן, אני משער שלא תתפוס. אבל זה סוג של מדיטציה? זו הכוונה או שזה משהו אחר?
אז אני אבהיר ממש בשני משפטים את הקשר בין מיינדפולנס ומדיטציה. מיינדפולנס הוא הלך רוח, הוא state of mind שאתה נמצא בו. הדרך הכי מוכרת והכי יעילה לפתח מיינדפולנס היא דרך המדיטציה. כלומר, מדיטציה היא טכניקה לפיתוח של מיינדפולנס.
אבל מיינדפולנס זה משהו הרבה יותר רחב, את אומרת.
בדיוק.
זה ממש דרך חיים.
זה דרך חיים, זאת אפילו פילוסופיית חיים. וזה לוקח אותי לשאלה שלך, מי חתום על המיינדפולנס? אז
נשמע שמישהו באזור תורות הרוח, מזרח, מה?
אז הראשית הידועה לנו היא בבודהיזם, תורות המזרח. אנחנו מדברים על לפני כ-2500 שנה. דמות שהייתה קיימת הוא הבודה ההיסטורי, שמטרתו הייתה מאוד ארצית. הוא רצה להפחית את הסבל בעולם. והוא מצא שאחד מהנתיבים המבטיחים בכיוון הזה הוא תרגול מיינדפולנס, תרגול מדיטציה. הוא הוסיף לכך גם עוד היבטים מוסריים, התנהגותיים נוספים, אבל הנושא של ניקוי התודעה, הפחתת הסבל שנוצר מהרעלים שיש לנו בתודעה.
אני רק תוהה האם אפשר באמת לשלוט בתודעה. שזו השאלה. לרבים מאיתנו יש מחשבות אובססיביות בקשר לעבר, לרגשות של חרטה, וייסורים והתייסרות. אז האם אפשר לשלוט ברגשות האלה?
אז אחד הדברים שאני אוהבת בשיטה הזו ובגישה, אנחנו לא רוצים לדבר בשטרות גדולים. כן, אפשר לשלוט בתודעה. אפשר להגדיל את מימד השליטה. במה? באיפה תשומת הלב?
פוחדים מתביעות. זה פשוט מאוד נזרק.
אני חושבת שזה יותר קשור לצניעות.
לא, ברור.
כן. ואגב, הזכרת מחשבות אובססיביות, טיפול מבוסס מיינדפולנס הולך וקונה לו מקום משמעותי.
אז זה משהו מאוד משמעותי, כי את לא רק נציגת מיינדפולנס, את קודם כל פסיכולוגית קלינית, ואנחנו גם נדגיש את זה, וגם באמת נדבר על השילוב בין הדברים. אבל עם כל הכבוד לניסיון שלנו להירגע ולמנוע מעצמנו סבל ולחיות בהווה, אולי יש חייזרים במאדים, מה את אומרת?
אני מפנה את המקום.
מה זה? זה טירוף מוחלט. ייכנסי למקלט הגרעיני. חברים וחברות, התגלה גז מתן בכוכב הלכת מאדים. מתן לחובבי הכימיה הוא CH4. C הוא פחמן, אנחנו עשויים מפחמן. H מימן, הגז הפשוט ביותר ביקום. ארבע, זה פשוט מעיד שיש ארבע מהמימנים האלה. הדבר הזה עשוי להעיד על קיומם של חיים בכוכב הלכת מאדים. רכב המחקר קיוריוסיטי של נאסה, שנע על גבי כוכב הלכת מאדים, גילה באטמוספירה שם ריכוז גבוה יחסית של גז המתאן, שהוא לרוב נוצר מפעילות ביולוגית. הנה אפילו המוסיקה השתנתה בהתאם לאייטם. אז האם יש חיים במאדים? האם יש שם מושבות של חיידקים? אמנם לא בהכרח, כי לעתים המצאותו של הגז היא תוצאה של פעילות גיאותרמית, שמשתחררת, שבמהלך הפעילות הזו הגז משתחרר לאט לאט, אבל האפשרות הזו לא פגעה בהתרגשות הגדולה בנאסה בסוף השבוע הזה, וגם לא בהתרגשות שלנו. אנחנו רוצים לומר שלום למי שיצטרף אלינו בעקבות הידיעה הזו, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום לך.
בוקר טוב, דודו, בוקר טוב למאזינים.
טוב, אז העולם כרגע ממתין בציפייה דרוכה לקראת הבדיקות הנוספות של רכב המחקר קיוריוסיטי שנע על גבי כוכב הלכת מאדים. ספר לנו מה המשמעות, אולי תוכל ללמד אותנו, מה המשמעות של הימצאות גז מתן בצורה משמעותית בכוכב הלכת הזה?
אני חושב שאתה אמרת את הדברים בפתיחה. אם יש מתן שמקורו ביולוגי, ואומר יש חיידקים מתנוגנים, יצורות שאנחנו מכירים פה מכדור הארץ, מאוד מאוד שכיחות, נמצאות בהרבה מאוד אזורים שבהם מתרחשים תהליכים של ריקבון, כמו ביצות, או עיכול, כמו במעיים של פרות, וגם אפילו אצלנו בבטן. והם מייצרים את הגז הזה שאתה ציינת את הרכבו הכימי, חלק מתהליכים אורגניים, לכן הימצאות ריכוזים משמעותיים ויציבים על פני כוכב לכת מסוים, כמו מאדים, יכולה במשתמע לציין את התקיימותם של תהליכים ביולוגיים והימצאותם של כיסים של ריכוזי חיידקים שבהם מתבצעת הפעילות הזאת. עכשיו, יש לומר שזה לא פעם ראשונה שמתגלה מתן על מאדים. כבר לפני 15 שנה, מרס אקספרס, חללית אירופאית שנמצאת במסלול הקפה סביבו, גילתה ריכוזים נמוכים של כמה חלקים למיליארד. יש לציין, לטובת המאזינים, על מה מדובר, על איזה ריכוזים מדובר. 7 חלקיקים למיליארד, זה מה שמצאו ב-2012. ב-2013 גילו שוב, קיוריוסיטי בעצמו, איזושהי קפיצה בריכוז האטמוספרי, שזה אומר, מתוך מיליארד מולקולות, שרובן אגב המוחלט על פני כוכב הלכת מאדים, זה פחמן דו-חמצני, מצאו 7 מולקולות של מתאן, והתגלית האחרונה מהשבוע שעבר היא קפיצה ל-21 חלקים למיליארד, פי 3.
אוקיי, זה כן משמעותי, אבל זה עדיין נשמע זניח, לא?
לא, זה לא זניח, יש לזכור שגם באטמוספירת כדור הארץ אנחנו מדברים על ריכוזים של חלקים למיליארד של הגז הזה, שהוא אגב גז חממה.
כן, אז כאן מדברים עליו כגז שמה שפוגע בכדור הארץ, לא בסופו של דבר גורם להתחממות הגלובלית.
הוא אחד האשמים, כן, אבל כמובן שבעניין הזה CO2 הרבה יותר משמעותי ממנו, ובריכוז גבוה פי 1,000 ממה שיש מתאן באטמוספירה. אז זה נושא אולי לשיחה אחרת, אם אנחנו נחזור רגע לתגלית של קיוריוסיטי,
כן.
במכתש גייל המפורסם, אז יש חללית אירופאית שנמצאת עכשיו מעל מאדים וסובבת אותו במסלול הקפה שנקראת אקסומארס, ועל גבי האקסומארס יש גלאי אפילו רגיש יותר מזה שנושאת על גבה קיוריוסיטי, ולמרבה הפלא, וזה מה שמביך קצת, הגלאי שעל אקסומארס לא מצא את המתאן שקיוריוסיטי מצאה, אז יש פה המתנה מדידות נוספות ולאישוס נוסף, לפני שאנחנו קופצים ואומרים יש חיים על מאדים. אגב, אני רוצה להזכיר לנו ולמאזינים, שהנושא של האם יש חיים על מאדים הוא ותיק מאוד, כבר ב-1976, וייקינג 1 ו-2, שתי נחתות אמריקאיות,
כן.
שנחתנו על פלי כוכב הלכת האדום, ביצעו מדידות וניסויים מורכבים, שחלק מהתוצאות שלהם היו אינדיקטיביות לקיומם של חיים ולפוטוסינתזה על פני מאדים, התוצאות הללו היו בוויכוח לאורך עשרות שנים, נשללו, הומתו חזרה, שוב נשללו, וכרגע השאלה נשארה פתוחה. ומדי פעם אנחנו נדרשים לדיון הזה שוב ושוב, כי יש המון, איך אומרים ב-forensic science, במדע פלילי, עדויות נסיבתיות.
כן, אתה אומר שזה לא חד-חד ערכי, זאת אומרת, כן ייתכן גז מתן שהוא תולדה של, או תוצאה של משהו אחר שם.
כן, זה מה שאתה אמרת, ואתה כן. צודק. יכולים להיות תהליכים גיאופיזיקליים, כלשהם, שהם עוד לא ברורים אגב. המאמרים בספרות המדעית סביב האלטרנטיבה, הסבר אלטרנטיבי להסבר הביולוגי, לא ממש נתנו פתרון מלא לאיך נוצרים כיסים של גז מתאן בתהליכים שקשורים אולי למעיינות חמים בשכבות עמוקות יותר בתת הקרקע של מאדים. אני חושב שיש פה דבר מעניין, וזה שזה תגלית שקשורה לעונות על פני מאדים. במאדים, בגלל נטיית הציר שלו, שהיא דומה לנטיית הציר של כדור הארץ, יש חילופי עונות. הן כמובן ארוכות פי שניים מאשר בכדור הארץ, כי מאדים רחוק יותר מהשמש פי שניים, באורך השנה שלו הרבה יותר משמעותי, זה 687 יממות, לעומת 365 אצלנו. למרות שכמו שאמרתי, זווית הנטייה היא דומה, 23.5 מעלות בערך, מה שאומר שיש איזשהו מחזור עונתי של חימום פני השטח על ידי קרינת השמש. וזה דווקא אולי מחזק אפילו את ההסבר הביולוגי, כי אם הפעילות של אותם מתנוגנים, אותם חיידקים, בתת הקרקע של מאדים קשורה להפשרה עונתית של מים, ולחימום באפילו מעלות בודדות של תת הקרקע, אז יכול להיות שיש לנו פה את האקדח המעשן שמחפשים אותו הרבה מאוד זמן כבר.
מי היה מאמין? אנחנו מעולם לא היינו קוראים כל כך לאיטי כמו שאנחנו קוראים עכשיו.
או, הדרך ארוכה עוד לאיטי. בינתיים זה יהיה משהו ש... יש פה בכדור הארץ, ואולי בן דוד מרוחק שלא נמצא גם על מאדים.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, וחוקר אטמוספירה וחלל, אולי יש פעילות ביולוגית במאדים. זו הכותרת המדויקת. תודה לך.
בשמחה.
ואנחנו חוזרים למיינדפולנס, בואו נרגע כמובן מהשיחה הזו. אנחנו שוב נזכיר למי שמצטרף אלינו כרגע, נמצאת איתנו כאן סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית שמטפלת בשיטת המיינדפולנס ומרצה על השיטה הזו, בקרוב גם בסקט חדש שעוסק בעניין הזה כאן בכאן. התחלת לדבר על העובדה שהדבר הזה משולב במהלך, זה במסגרת טיפול פסיכולוגי או שבמהלך הטיפול אתם נותנים הוראות לעשות את זה בחוץ?
האמת היא שבעשורים, בשני העשורים האחרונים, התחילה התעניינות של פסיכולוגים, חוקרים, שחיפשו אחר דרכים נוספות ויעילות לסייע לאנשים שסובלים מדיכאון, מחרדה.
זאת אומרת, אתם לא מסתפקים בשיטה הידועה של להאשים את אמא בכל?
זהו, היא קצת מאכזבת מבחינת התוצאות, אפרופו הפחתת הסבל.
זאת שאלה, האם באמת להיזכר להעלות, לא גירה, אבל להעלות חוויות ילדות, זה משהו שהוא מזכך או מנקה אותנו בסופו של דבר? לא יודע.
כנראה שהתשובה היא עניין של מידה ועניין אישי, אבל אנחנו רואים שלא מעט אנשים שיכולים להתנסות גם בטיפול הפסיכואנליטי או הפסיכודינמי היותר קונבנציונלי ומוכר של המאה הקודמת, בהחלט מוצאים בשילוב של המיינדפולנס מענה אולי שלם יותר להתמודדות עם סבל נפשי, עם אתגרים נפשיים כגון דיכאון, חרדה, מחשבות אובססיביות, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית. ובזכות כמה חוקרים בקנדה ובאנגליה, שעם אחד מהם הייתה לי הזכות ללמוד ולעבוד,
כן.
נבנתה תוכנית MBCT, שזה ראשי תיבות של Mindfulness Based Cognitive Therapy, שיטה שהיא סדורה ממש כמו מניואל. טיפול של 8 שבועות שבעצם מציג בפני המטופל טכניקות בסיסיות של מדיטציה ותרגול מיינדפולנס, שנועדו לסייע לו בהפחתת הסבל שנגרם מההפרעות שציינתי. ובשונה מהרבה מאוד טיפולים, יש כאן מרכיב של טיפול עצמי, שגם נועד לתת מענה לאורך זמן. הרעיון המרכזי הוא, כמו שאמרתי קודם, איזשהו ניקוי של התודעה מרעלים שנוטים להיתפס בה, או שהיא נוטה להיתפס בהם.
מעניין באמת מה היתרון האבולוציוני בתודעה הזו, או ככל הנראה העיסוק שלנו בעבר והחרדה שלנו לקראת העתיד, זה משהו שהוא נתן לנו איזשהו יתרון אבולוציוני מתישהו.
חד משמעית.
זה ודאי לא היה שורד הדבר הזה.
אבל אני חושבת שמה שקורה במערב זה שמה שנקרא קצת הגזמנו, הלכנו רחוק מדי עם העסק הזה, ועכשיו מגיע הטרנד שבאמת משוייך לתורות המזרח הקונטמפלטיביות, אלה שעוסקות בהתבוננות שלנו בעצמנו, ועוזרות לנו טיפה למתן את ההקצנה שעשינו בלעסוק בעתיד ולעסוק בעבר, ובהרבה בחינות לדלג על ההווה.
טוב, אז אנחנו רוצים לחלץ ממך עצות ממש של איך עושים את הדבר, ולא רק
וגם מהר איך עושים.
מהר, ואין לנו זמן, ואנחנו לא מאמינים בשיטה, כל מה שאתה יכולה לעשות, למרות ששוב, אנחנו נדגיש, זה ודאי משהו ש... זה קצת מזכיר לי הנחת תפילין, שזה משהו שהרבה מדברים עליו כסוג של, סוג של מדיטציית בוקר, שעזרה לעם היהודי...
אני חושבת שגם הנחת התפילין וגם תרגול מדיטציה עשויים להיות מועילים, זה תלוי באיך עושים אותם, באיזה state
מאוד.
of mind.
אנחנו עוברים לעניין הבא, בדיקת דם חדשה עשויה לסייע באבחון מוקדם של סרטן ובאיתור מקורם של תאים סרטניים בגוף, ומי שפיתח את השיטה הוא יהושע מוס, ג'וש מוס, סטודנט משנה ה' בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, שכבר נמצא על הקו. מיד אני פונה אליו, אני רק אסביר שהבדיקה הזו מזהה DNA חופשי המופרע של הדם, והיא יודעת לגלות אם המקור של ה-DNA החופשי הוא בתאים סרטניים, והיא אפילו יודעת לזהות מאיזה איבר ה-DNA הזה הגיע. היתרון הוא כמובן שמדובר בבדיקה לא פולשנית, שתאפשר זיהוי של מחלות לב, קשל איברים וסרטן, והוא יזכה בפרס לחדשנות מטעם האוניברסיטה ממש בקרוב. שלום לך, חוקר ומפתח הטכנולוגיה מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ג'וש מוס, שלום.
שלום, בוקר טוב, ותודה רבה על ההזדמנות לדבר איתך.
אנחנו שמחים. בוא ספר לנו על הבדיקה שפיתחת.
אוקיי, בכיף. אז בעצם ידוע הרבה שנים שמעבר לכל הדברים שיש לנו בזרע מדם, כמו תאים וחלבונים למיניהם, מסתבר שיש לנו גם DNA שמסתובב לו בדם.
זאת אומרת, זה DNA חופשי, נכון? זה לא משהו שהוא חלק מהגרעינים של התאים.
נכון, בדרך כלל יש לנו, כן, בערך 40 מיליארד תאים בגוף, ובכל תא ותא בגוף יש לנו גנום, בעצם העתק של כל הגנום האנושי, שאני אוהב לחשוב עליו כמעין ספר בישול, שמכיל הרבה מתכונים, שכל גן כזה הוא בעצם מתכון, שאומר לך איך להכין איזה משהו.
אז מה, ה-DNA הזה מתפרק והוא מגיע אל הדם? מאיפה מגיע ה-DNA החופשי?
בדיוק, אז כשתא בעצם מת, כשמסיים את תפקידו בגוף, אז מדי פעם הוא משחרר את ה-DNA שלו בעצם לזרע מדם, והוא מסתובב לו שם כרבע שעה עד שעה. אז בעצם, אם יש לנו דרך לדעת מאיפה בגוף המולקולות, ה-DNA האלה הגיעו, אז אנחנו בעצם יכולים לזהות מוות תאי, שזה דבר שלא יכולנו לעשות עד היום.
אוקיי, עכשיו, על מה באמת DNA כזה יכול להעיד? זאת אומרת, אם יש לי איזשהו מקטע שאיכשהו מסתובב לו בדם, האם אני יכול לדעת של איזה תא ה-DNA הזה, אם מדובר בתא סרטני? זאת אומרת, על מה זה באמת יכול להעיד?
אז אנחנו בעצם פיתחנו שיטה להגיד מאיפה, מאיזה איבר המולקולה DNA הזה הגיע. כלומר, אם למשל אנחנו רואים עלייה של תאים מהכבד, אז זה בעצם אומר לנו שיש איזושהי מחלה בכבד שגורמת לתמותת יתר של תאים. וזה יכול להעיד על סרטן בכבד, אבל זה גם יכול להעיד על למשל כשל של הכבד, שזה גם דבר שהיינו רוצים לגלות.
זאת אומרת, זה יכול להעיד על בעיה כלשהי באיבר, אבל אתם כן יכולים לזהות את האיבר ממנו מגיע ה-DNA.
בדיוק.
שמע, הבדיקה הזו היא פרקטית, היא נשמע שהיא באמת עשויה לשפר מאוד את יכולת האיתור של מחלות, לא רק סרטן, אבל גם זה משהו שהוא פרקטי, בקרוב אפשר להשתמש בבדיקה הזו?
אני מאוד מקווה שכן. אנחנו נדרש כנראה בקצת עזרה מעולם התעשייה הביורפית, שהם ייקחו את זה לשלב הבא ולשלב, אתה יודע, מול הקופות חולים ומול החברות הגדולות. אבל אנחנו באמת מקווים שזה באמת ייתן מענה להרבה בעיות שיש כרגע.
וואו, אז זו בדיקת דם רגילה שיודעת לזהות DNA חופשי. הנה, בזכותך למדנו שיש DNA חופשי, שהוא כנראה סוג של, שהוא שייך לתאים שככל הנראה מתו, נפלטו, נזרקו, ועלייה ברמת ה-DNA החופשי יכולה להעיד על בעיה באיבר כלשהו, ואתם יודעים לזהות באיזה איבר מדובר.
נכון.
נשמע מדהים, אני מבין שאתה גם תקבל פרס בקרוב מטעם האוניברסיטה על הפיתוח הזה.
כן, למעשה קיבלתי בשבוע שעבר פרס קיי לחדשנות, שזה בעצם פרס מתורם אייזק קיי, שהוא בעצם ניסה לעודד דברים שיש להם פוטנציאל כלכלי, ואולי להגיע בסוף באמת לתעשייה ודברים שיכולים להשפיע על החיים שלו ממש.
וואו, טוב, אז אנחנו כמובן מברכים אותך על קבלת הפרס, ותודה רבה שדיברת איתנו. החוקר הוא מפתח הטכנולוגיה מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ג'וש מוס. תודה לך.
תודה לך, בוקר טוב.
ואחרי שנרגענו, שמענו שיש בדיקה שיכולה לאתר, פגמים, מחלות, נחזור למיינדפולנס. איך עושים?
אני רוצה שנייה לתקן משהו שאתה חוזר עליו, והוא טעות נפוצה לגבי מיינדפולנס.
את מתקנת מישהו שמחרם ברדיו? מאיפה החוצפה?
לא.
אוקיי, כן.
זה רק כי זו טעות נפוצה. מיינדפולנס לא נועד לעזור לנו להירגע. זאת אומרת, זה יכול בהחלט להיות תוצר לוואי, והרבה פעמים זה אכן כך, אבל הרעיון הבסיסי הוא לפגוש את הדברים כפי שהם, ואם נגיד אתה כרגע עצבני, או נסער, או אפילו מאוד נרגש מהידיעה האחרונה שעסקת בה,
כן.
להביא את הלך הרוח של המיינדפולנס, זה אומר להיות ער ולהיות עד למה שקורה בך. איפה אתה חש את ההתרגשות הזאת? מה זה מייצר? מה זה עושה בתודעה? מה זה עושה בגוף? יכול להיות שבס...
מה המודעות הזו, איך זה מועיל לי?
אני חושבת שאפשר להסתכל על שני היבטים מרכזיים. קודם כל, אנחנו מתחילים להתאמן בלהיות נוכחים. והנה לנו דוגמה לעוד רגע שבמקום לעסוק במהלכו בעתיד או בעבר, אתה משקיע יותר משאבים בלהיות נוכח בו. הדבר השני שקורה זה שאתה לומד בהדרגה איך התודעה שלך עובדת. איך התודעה עובדת, איך היא משפיעה על הגוף. זה לא רק קורה מה שנקרא מעל הראש שלך או מתחת לצוואר שלך, אלא יש איזושהי התוודעות הדרגתית הולכת ומצטברת לאיך הדברים עובדים, ומתוך כך אתה עשוי לפתח יותר שליטה, למשל בתגובות שלך. כי אתה יכול לזהות סימנים. או, הנה התרגשות. אני למשל יודע שכשאני נרגש, אולי עדיף שאני לא אגיב, או אני לא אדבר מהר, אלא אתן לגל הזה של ההתרגשות לחלוף.
את מדברת על מצב שבו אני משליך כיסאות במסעדה זו או אחרת?
כמובן שלא התייחסתי אליך, כמובן.
לא, אני כנציג העם. אוקיי, טוב. לא, כי לאחרונה באמת אולי אנשים צריכים לחשוב רגע לפני שמשליחים אז כיסא. אז
יש אנשים שלפעמים תוהים האם מיינדפולנס זה דרך מתוחכמת ועם שם יותר יפה לספור עד 10, כמו שאומרים.
נשמע שקצת.
אז יש בזה משהו כן. מזה, אבל אנחנו לא מעודדים רק לספור עד 10, אלא את העשר האלה, 10 השניות האלה, להקדיש להתוודאות לעצמנו ולהליכי המחשבה, לקשר שבין החשיבה לבין הגוף, ומתוך כך אנחנו נוכל, וזה מוכח מדעית, לנהל טוב יותר גם את החשיבה, גם את הסבל שמתעורר.
אז זהו, שאני מנסה להבין, האם לא נכון, לפעמים, או לפחות כך שמעתי, שבמדיטציה דווקא מנתקים את התודעה, או איכשהו מנתקים את המיינד, משהו, מתנקים וחווים את הכאן ועכשיו הזה, באמצעות התנתקות מהמיינד.
זאת אחת המיסקונספציות הכי, שאומרים, אני מחבא את המחשבות. אין חיה כזאת. אחד הדברים הראשונים שתלמד כשתתרגל מדיטציה, זה ש... אין לך שליטה על המחשבות. זה יכול להיות אפילו מפחיד לרגעים. זה מכונה אינסופית, מפעל יצרני בצורה בלתי רגילה. כל מה שאנחנו יכולים זה לשכלל את היכולת שלנו לא להעמיק בשיחה איתם ולהתייחס אליהם בכובד ראש, אלא להבין שיש בתוכנו מפעל מאוד מרשים שמייצר מחשבות, הרבה מהן מחשבות סרק.
אנחנו עוד לא למנוע מאיתנו להירדם בלילה, למשל, סתם, לאכול את הראש לעצמנו, כן?
בדיוק. ההפחתה של ההפרעות האלה יכולה להביא לשינוי דרמטי באיכות החיים, וזה בדיוק מה שמוצאים המחקרים בשני העשורים האחרונים, שבודקים השפעה של תרגול מיינדפולנס על אנשים.
טוב, אנחנו גם לאחרונה עסקנו במחקרים שמוצאים קשר בין סטרס, סטרס כמובן, לבין מחלות אוטואימוניות, דרך חיידקי כבד, זאת אומרת, זה נשמע הגיוני.
זה ממש פה, ממש כן. כאן.
אנחנו נעצור כאן ונדבר על העבר, למרות הניסיון שלך להתעקש על ההווה, כי התגלה מגדל תצפית מימי ממלכת יהודה. המגדל נחשף בחפירות ארכיאולוגיות של חיילי צהל, יחד עם רשות העתיקות בבסיס צנחנים בדרום הארץ. המגדל הוא מהמאה השמינית לפני הספירה, ימי שלטון חזקיהו המלך. ארכיאולוגים מעריכים שהמגדל שימש להעברת מסרים באמצעות מסועות, שיטה הנזכרת במקורות. החפירה התקיימה במסגרת המיזם צבא ההגנה לטבע. מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם בהובלת רשות העתיקות. הדברים פורסמו בין היתר באתר ידען. שלום לארכיאולוג סער גנור, ארכיאולוג מחוז אשקלון ברשות העתיקות. שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז רגע לפני שנדבר על המגדל עצמו, מהו הפרויקט המסקרן הזה, צבא ההגנה לטבע?
זה מיזם מדהים שפרוס על פני כל הארץ בבסיסי צהל, ולמעשה הוא לוקח את המפקדים והחיילים שנמצאים ושולטים בשטחים מאוד מאוד גדולים משטחי מדינת ישראל, ומחבר אותם אל השטח שבו הם נמצאים, בכל האספקטים שקשורים אל המורשת התרבותית, אל הטבע, אל החי וכדומה. כך שיש פה הזדמנות יפה.
מעניין, והצבא משתף פעולה עם זה? זה מעניין מאוד.
כן, למעשה הרמטכ"ל הקודם יזם את הפעילות הזו, והיא ממשיכה גם אל הרמטכ"ל הנוכחי, ויש פה הזדמנות אדירה בהחלט לכל השותפים, ואני מוכרח לציין שיש פה למעשה שותפים רבים למיזם הזה, צה"ל בראשו, משרד הביטחון, רשות רט"ג, רשות הטבע והגנים ועוד גופים אחרים.
אז בואו באמת נדבר על מגדל התצפית שהתגלה. מה גובהו של המגדל ועד כמה זה באמת נכון, או לפחות אפשר לחתום על זה שזה מגדל ששימש להעברת מסרים?
טוב, אז נכנסים לפה שיקולים רבים. ראשית, המגדל עצמו הוא לא דבר גדול במיוחד. אם אנחנו היום מסתובבים וחוצים מחסומים של חיילי צה"ל, אז בערך מעל כל מחסום אנחנו רואים את הפילבוקסים, את אותם מגדלים ששולטים, וכולנו היינו חיילים ויודעים איך זה עובד. יש פה חיבור נחמד מאוד שלוקח אותנו 2,700 שנים אחר כך, אחורה, אל מגדל שנבנה באבנים מאוד מאוד מסיביות, חלקן מגיעות ל-8 טון, זה משקלים מטורפים, והמגדל הזה ניסה כרגע, אנחנו מצאנו אותו בגובה השתמרות שכמעט כ-2 מטרים, כך שניתן להעריך שגובה היה כפול, פחות או יותר 4 מטרים.
איך בנו המגדל, באמצעות אבנים כל כך גדולות? זאת אומרת, איך סחבו את האבנים?
אז השיטה היא די ברורה, הם בונים שליש גובה של מדרון וחוצבים את האבנים בחלק העליון של המדרון ופשוט מגלגלים אותם למטה ובונים, ועל ידי טכניקה נכונה ניתן לעשות את זה אפילו היום, אתה ואני יכולים להרים אבנים במשקל כזה בעזרת כלים די פשוטים.
אוקיי.
הדבר המדהים פה, אנחנו, כשאתה עומד היום על המגדל הזה, אתה בעצם נמצא על גבעה מאוד מאוד גבוהה של 430 מטרים, שמשקיפה לכל עבר. היא רואה במערב את אשקלון, שם נמצא האויב המר הפלישתי, עם אחת מחמשת ערי שרני פלישתים, אשקלון, וכשאתה מסתכל על הצד ההפוך, מזרחה, אז אתה רואה את הרי חברון ואת סדרת ההר המרכזית שמובילה עד ירושלים, כך שהטכניקה די ברורה. מיקומו של המגדל למעשה הוא איזושהי נקודת קשר שנוקחת את המודיעין שדה שאנחנו מכירים היום בתצפית, ובעין בלתי מזוינת ניתן לצפות אל המערב ולהזהיר את כל מי שנמצא במזרח ולתת מידע מהימן מהשטח עצמו, כך שהנושא הזה הוא יפה מאוד.
אז באמת זה מוביל אותי ברשותך לשאלה הבאה, אתה מדבר על העברת מידע, איך העבירו באמת מסרים באמצעות מסועות, מהי השיטה?
השיטה הזו מוכרת גם מהתנך, גם מכתבי מרי, עיר בסוריה של היום, ואפילו יש תיאורים מאוד נחמדים מהמאה העשירית לספירה, ועד התקופה העותמנית, זו טכניקה די מעניינת, אבל די פשוטה. כאשר אנחנו למעשה מסיעים מסועות של אשן ביום, ואש בלילה, וזה מעין איתות מורס, אם תרצו, איתות שמעוטט על מסרים כאלו ואחרים, גם בשגרה וגם בחירום, והסעת המסועות, אנחנו מדברים כרגע על מגדל אחד, אבל צריך להבין שבשטח נמצאים מגדלים רבים, מצודות רבות וערים בצורות, כך שזה מערך שלם של תפיסת ביטחון כיצד לשלוט בשטח. אתה יודע שהיום אנחנו מדברים עכשיו בטלפון ואנחנו מאוד רחוקים זה מזה, אבל בעת העתיקה, על מנת להעביר מסרים, או שהמלך היה צריך לבוא לגבול, למשל חזקיהו היה צריך לבוא אל קו הגבול אל מול ארץ פלישתים ולבקר את הצבא שלו, את החיילים, אבל בהיעדר פאקס וטלפון נייד, אז העברת המסרים דרך מסועות היא פשוטה יותר ומהירה, אני מוכרח לציין שיש מקור נהדר אל מוקצי, שהוא בכלל מהמאה העשירית לספירה, שמספר כיצד המצודות המוסלמיות שקמו לאורך קו החוף הארץ ישראלי, ידעו להעביר מסר מעזה בדרום ועד צור וצידון בצפון, והוא מתאר את זה שתוך שעה זה עובר. זאת אומרת, תוך שעה ניתן להעביר טווח של 200-250 קילומטרים על קו החוף, את אותו מסר שרצו להעביר, והוא מתאר את זה ספציפית אל האויב הביזנטי שפולש אליהם מהים.
מעניין. אגב, אפשר לראות את המגדל? זאת אומרת, אם הציבור רוצה לראות את המגדל עצמו, איפה הוא נמצא?
אני לא נותן מיקום מדויק, מאחר ויש לי פה בעיה עם דובר צהל וצנזורות ועניינים. אני יכול לומר שזה נמצא סמוך מאוד לבסיס צנחנים בדרום הארץ. כשהפרויקט עצמו הוא פרויקט רב שלבי, זאת אומרת הוא יעבוד כמה שנים. זה מגדל אחד, אנחנו נחשוף עוד מספר מגדלים כאלו, וכך נצייר את קו הביצורים של תקופת המקרא בתוך בסיס צהל החדש. זאת אומרת שאנחנו מנסים ועושים את החיבור ואת הקשר הברור בין הצבא יהודה אם נרצה, בין צבא הגנה לישראל של היום, וכשהחיילים השתתפו בחפירה של המגדל, הם מיד הבינו מה הם עושים, כי הם דמיינו את עצמם, שלילה קודם הם עמדו גם במגדל דומה, והנה הם חופרים מגדל מלפני 2,700 שנים, ונוגעים בו בידיים עם כל הממצאים שנמצאו על רצפת המבנה.
וואו, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, הארכיאולוג סער גנור, הארכיאולוג מחוז אשקלון ברשות העתיקות, תודה לך.
יופי, שמחתי, שיהיה בוקר טוב.
גם לך, תודה רבה, ואנחנו עוברים לדוקטור מיכל חמו לוטם, מומחית לחדשנות ברפואה. אנחנו עוסקים בטכנולוגיות חדשות בתחום הרפואה ותרופות מבטיחות שנמצאות בשלבים שונים של פיתוח. אחרי כל אלה עוקב אתר חדש שבו אפשר להתעדכן בכל אלה. שלום לדוקטור מיכל חמו לוטם.
שלום, בוקר טוב.
אז את מגלה לנו מה המקורות שלך.
האמת שהיום אני דווקא רוצה לספר על משהו שהוא מובן לכל אדם. אתה יודע, היה לפני כמה ימים איזה סרטון שהפך ויראלי ברשת, שקומיקאי בשם פריוס יושב מול הטלוויזיה עם הבן שלו, ממש
הילד,
תינוק.
נכון, כן, נכון, מאוד מצחיק, ועושה כאילו הבן שלו מבין, למרות שהוא לא באמת מבין, ומדבר איתו.
ומנהלים שיחה שלמה, ומאוד יפה, ממש ככה מאוד מרגש, לא סתם עשרות מיליוני צפיות, אבל למה אני ככה מעלה את זה? כי בעצם הדיאלוג הזה של האבא עם הפעוט הוא דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי להתפתחות המוח בתינוקות ופעוטות. באמת המחקר המדעי מראה לנו שהדבר שמתפתח בשנים הראשונות לחיים הוא המספר הקשרים בין התאים השונים של המוח, זה נקרא סינפסות.
כן.
יש תינוקות נולדים עם כ-50 מיליארד, ואפשר להגיע עד ל-1,000 מיליארד בגיל 5 שנים, שזה ככה, ואיך עושים את זה? בדיוק כמו שהקומיקאי הזה עושה, יש מודל שנקרא serve and return, לתת serve ולהחזיר. אפשר לראות סרטון מקסים שמתאר את זה של בית ספר להתפתחות הילד בהרווארד, שבו בעצם הדרך לפתח את המוחות של תינוקות היא על ידי תהליך של דיאלוג ואינטראקציה, שמתחיל בזה שחולקים איתם את הפוקוס. זאת אומרת, אם פעוט מצביע על משהו, אז אנחנו מצביעים או מסתכלים, או אם הוא מדבר בקול ומראה את העניין שלו במשהו, את הפוקוס שלו, אז אנחנו כמובן לוקחים את הפוקוס שלנו לאן שהפוקוס של התינוק והפעוט. ואחר כך, אחרי שהוא נותן לנו את הגירוי הראשון, את הסרב הראשון, אז אנחנו בעצם מחזירים לו ומעודדים אותו במילים או בהבעות או בשפת גוף, או ממש בתגובה, אם הוא הגיש לנו, או עשה משהו עם צעצוע. וכמובן מאוד חשוב, וזה המרכיב השלישי של האינטראקציה הזאת, זה לתת שם לדברים. כי כשהפעוט עושה משהו, הוא הרי גם עדיין מקשיב לנו, אז אפשר לתת שם לפעולה, או לאדם, או לרגש, או לכל הדבר הזה, וזה באמת בונה אצלו הבנה של העולם שסביבו.
גם אם הוא לא מדבר, זה העניין, נכון?
לגמרי, כן. גם תינוק, בין כמה חודשים.
וואו.
כן, זה מקסים. וממש רואים ככה, יש הרבה מאוד אפשרויות, ולייצר את האינטראקציה, לא צריך אפילו צעצועים, אתה יודע, זה כשנמצאים בגן, ובגן הציבורי, והתינוק לוקח את התשומת לב לאן שהוא, או כשיושבים באוטו, בכל הזדמנות, והדבר הכי נחמד זה באמת הסרווים הזה, כי לא רק שהתינוק נותן ואנחנו מחזירים ונותנים לזה שם, אלא גם הנושא של תורות, וזה דבר שמאוד קשה לישראלים, לדעת לחכות. דהיינו, אם עכשיו אנחנו הגבנו, ועכשיו אנחנו צריכים רגע להמתין ולתת לילד הזדמנות להגיב שוב מחדש. זאת אומרת, לא כל הזמן למלא את החלל במילים או בתגובות, אלא באמת לעבוד פה בתורות, וכשהילד מאבד עניין, אז ללכת איתו. זאת אומרת, לא חייבים להמשיך בדבר הזה, אם הוא עכשיו עובר לספר אחר, או לצעצוע אחר, או להתעניין במשהו אחר סביבו. ואתה יודע מה עוד חשבתי? זה היה מול הטלוויזיה הסרטון הזה. כן. זוכר שדיברנו על כמה זמן טלוויזיה מזיק, לא מזיק, מול המסכים, ואמרנו זה זמן בלי תיווך פה. כל הדבר הזה הוא בכלל לא זמן טלוויזיה, הוא זמן של הורי וילד, כשהטלוויזיה היא הגירוי. זה זמן מאוד איכותי וטוב, בניגוד לזה שאם שמים תינוק שעות מול טלוויזיה, אז
נכון,
זה לא קורה.
נכון, למרות שהילד שם, בן כמה הוא היה, אני, הוא לא...
נראה לי בן שנה...
כן, זהו, יותר משנה. כן, נכון, גם אני...
שנה וטיפלה.
כן.
ובאמת הוא עושה, הוא מדבר איתו בג'יבריש הילד עם האבא.
כן, נכון, נכון.
אבל הוא מדבר עם כל הגוף, הוא מצביע והם בפירוש מנהלים שיחה שלמה עם... זה שהאבא מעודד אותו, נותן שמות לדברים, הם עובדים בתורות.
זאת אומרת שהעצה שאני אחלץ לעצמי, כשאני נמצא עם בני בין ארבעה חודשים, זה לעשות כאילו אני בעצם מבין אותו ולנהל איתו דיאלוג.
וגם לעקוב אחרי העיניים שלו, הידיים שלו, אם אתה מראה לו חפץ והידיים שלו הולכות לחפץ, זה אומר שהתחלתם דיאלוג, זאת אומרת, אם המבט שלו הולך לאן שהוא, הוא אומר לך איפה הפוקוס שלו, עכשיו אתה יכול להסתכל לאן שהעיניים שלו הלכו, ואז אתה אומר, וואו, כן, הנה, ציפור, ואתה בעצם נותן שם, ואז הוא עושה איזה, עושה קצת בבלינג כזה, והוא מגיב אליך, זאת אומרת, אתם מתחילים דיאלוג בלי שהוא צריך מילים, רק מזה שחילקת את הפוקוס, נתת שם, וחיכית כל פעם לתגובה שלו, כן, גם בגיל ארבעה חודשים.
מעניין מאוד, כמובן, צריך סבלנות לזה.
אבל תקשיב, זה גם כיף, וגם אתה עוזר למוח שלו להתפתח, גם בזמן איכות, מה צריך יותר?
זה נשמע מדהים, אנחנו באמת ממליצים לכם גם לראות את הסרטון המשעשע מאוד, שרץ עכשיו וגם נמצא ביוטיוב. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה Beyond Medicine, אתם מוזמנים לגלוש לאתר. תודה.
תודה, שבוע טוב.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. חוקרים אמריקאים הצליחו לייצר דבק חזק במיוחד, דבק חזק והפיך, בהשראת ריר של חלזונות. הדבק יכול לשאת משקל של אדם בוגר, ושוב, היתרון הוא שהדבק הפיך, רברסבילי, זאת אומרת שאפשר בכל זאת להפריד את מה שהדבקנו, מעט כמו המזכיר מעט את הדבק שנמצא בפתקיות הצהובות שאפשר להדביק, ואז להסיר, ואין סימנים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית מטפלת בשיטת המיינדפולנס, ומרצה על השיטה ומי שמשתתפת בהסקט שיעלה כאן בכאן במסגרת שלמות. היום 23 ביוני הוא יום ה-Let It Go Day, מיד נבין. למה הכוונה? יום שחרור המחשבות הרעות והשליליות, יום שבו אנחנו מצווים לשחרר את כל המחשבות הללו ולהתמקד בדברים החיוביים. אנחנו עוסקים במיינדפולנס, מילה שהפכה להיות מושמעת יותר ויותר ונזכרת יותר ויותר, קשיבות או מודעות קשובה, ואנחנו נמשיך לדבר על זה. ונעסוק בעוד עניינים, גאווה ישראלית, רובוט ישראלי מבוסס אינטליגנציה מלאכותית זכה במקום הראשון בתערוכת ה-CES, אסיה 2019. בסין מיד נדבר עם הזוכה, התגלה גז מתן בכוכב הלכת מאדים. ידיעה שעסקנו בה מעט בשעה הקודמת, גז מתן CH4, הכוונה היא לפחמן ומימן. תרכובת כמובן שעשויה להעיד על קיומם של חיים בכוכב הלכת. רכב המחקר הוא קיוריוסיטי של נאסה. הוא נע על גבי כוכב הלכת מאדים והוא גילה שם באטמוספירה מתאן, ששוב לרוב הוא תולדה של פעילות ביולוגית. האם יש חיים במאדים? זה לא בהכרח אומר, אבל יכול מאוד להיות שיש שם מושבות של חיידקים. לעתים הימצאותו של הגז מידע רק על פעילות גיאותרמית ולא בהכרח על קיומם של חיים, אבל האפשרות הזו לא פגעה בהתרגשות הגדולה בנאסה בסוף השבוע הזה. בנאסה עדיין לא הודיעו על התוצאות באופן רשמי, הם כבר שלחו הוראות לביצוע, הוראות חדשות לביצוע בדיקות נוספות לרכב המחקר שלהם קיוריוסיטי שמשוטט במאדים. השבוע חום סי באירופה, טמפרטורות סי, בגרמניה, בבלגיה ובשוויץ הטמפרטורות יגיעו ל-38 מעלות, ביוון 39 מעלות, בצרפת עד 40 מעלות. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מגלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון כאן, באמצעות הספוטיפיי. ואנחנו חוזרים למיינדפולנס. רגע לפני שנקבל עצות פרקטיות, הפסיכולוגית הקלינית סמדר יהודה גזית, בואי נדבר על יום ה-Let It Go Day. מה אנחנו בדיוק צריכים לשחרר?
אני חושבת שהכי פשוט תהיה לי להשיב על השאלה הזאת דרך המטאפורה הבאה. נדמיין את התודעה שלנו כמו שטיח סעיר. יש את השטיחי שגי האלה שהם מלאים מלאים בשערות.
מבלי להבין למה הכוונה, אנחנו כבר יכולים לדמיין מה זה השטיח הזה. כן.
בדיוק.
אוקיי.
עכשיו, השטיח הזה בעצם זקוק לתחזוקה. אם לא נתחזק אותו, כלומר, נהפוך אותו מדי פעם, נדפוק אותו, נשאב אותו, ננער אותו,
כן.
לאט לאט יתפסו בו יותר ויותר חלקיקים של לכלוך וטפטופי אוכל וסליים שהילדים השאירו, ולאט לאט הוא יעשה יותר ויותר נוקשה והרבה פחות יפה גם ונעים. התודעה שלנו בהרבה בחינות דומה, כלומר, אם אנחנו לא נתחזק אותה מבחינת ניקוי ועברור ושחרור של חלקיקים ופסולת, היא תהפוך להיות נוקשה יותר, עמוסה יותר. אנחנו נרגיש בעצם יותר ויותר דפוסים בתוך עצמנו, כלואים.
האם אפשר לנקות את המיינד או את התודעה באמצעות טיפול תרופתי? כי נשמע ש... יש גם פתרונות כימיים לדברים האלה,
אתה
לא?
אתה בהחלט צודק. אכן יש גם פתרונות כימיים.
אבל אתם לא כופרים כמובן גם באפשרות לטיפול תרופתי.
חלילה וחס. השיטה המדעית שפותחה, ה-MBCT, מיועדת לאנשים שסובלים מדיכאון נשנה, וחלק גדול מהאנשים שנעזרים בשיטה המבוססת המיינדפולנס, הם במקביל גם מטופלים תרופתית.
עכשיו, טוב, אז כבר הנה למדנו משהו. עכשיו, זה נשמע על פניו כמובן מטאפורה נכונה וכולי, אבל איך מנקים את התודעה? אנחנו, זה נכון, התודעה של כולנו, המיינד שלנו, המוח שלנו, מלא בזבל.
Mental garbage.
ממש.
Mental garbage.
לא, עזבי, אפילו לא רק טראומות. כל מיני שטויות שאתה זוכר מהילדות, מהזה, מפה, שחלקם
כולל,
באמת די.
כולל זה שאם אתה יודע שאתה צריך להעביר טסט, את האוטו שלך, אתה עשוי לחשוב את זה 50 פעם ביום.
מה זה 50?
100, ובעצם אין צורך אפילו פעם אחת, כי אם תשים לך תזכורת, נכון. בזה זה ייגמר. כלומר, יש לנו מה שבאנגלית אנחנו קוראים redundancy, עודפות, אותה מחשבה שאנחנו פשוט מבלי דעת חושבים שוב ושוב ושוב. מפעילים את המנוע הזה בפעולות סרק. תרגול של מיינדפולנס.
כן.
ברמה יומיומית, החל מ-10 דקות ביום, עוזר לנו להיות הרבה יותר בררנים לגבי המחשבות שבהם אנחנו מתעסקים. התודעה תייצר אותם, אבל יש לנו את הבחירה כמה נעסוק בהם. משול הדבר לדפיקה בדלת, שאתה יכול, אם תהיה על טייס אוטומטי, כל פעם שתהיה דפיקה, לפתוח את הדלת. ועד השכנה הנודניקית, תנעם לך את אותו הנאום. או, אם תבין את המנגנון, אתה תדע שהדפיקה הזאת, זאת השכנה הנודניקית, שלא תחדש לך דבר, ואתה יכול פשוט לבחור לא לפתוח את הדלת. איך מגיעים למצב הזה? תרגול.
תו גו טו ביטרו, אז מה צריך לעשות?
להתחיל לתרגל באופן יומיומי. יש היום הרבה מאוד אפשרויות לעבור קורסים בסיסיים, זה קורסים בני 8 שבועות, של מיינדפולנס, בדרך כלל להפחתת לחצים, ובשמונה שבועות האלה לומדים את הטכניקות ומתחילים לייצר הרגל, זה עבודה קשה. הרגל הוא יכול להיות מאוד צנוע, כמו 10 דרכות של תרגול, שהם, כמו שאנחנו מצחצחים שיניים בבוקר, אז אנחנו מצחצחים את התודעה.
זה שוב, זה משהו שמזכיר מדיטציה? זה משהו שמזכיר...
זאת מדיטציה. לתרגל 10 דקות הבנתי. של מדיטציה, בהחלט. כן. ובנוסף על זה, אנחנו יכולים גם לטבל את היום-יום ברגעי מיינדפולנס, שאינה מדיטציה פורמלית, כמו הרגל פשוט שלפני שאתה יוצא מהמכונית, או יורד מהאופנוע שאתה רוכב עליו, קח לך 3 נשימות בתשומת לב. מה הערך של הדבר הזה? שאתה מוציא את עצמך מהטייס האוטומטי שהוא תמיד רץ אל הדבר הבא,
כן, מעניין,
ועוצר הטייס. עצירה. השתהות, גם אם היא של 3 שניות, היא בעלת ערך מאוד גדול לבנייה של הרגל חדש.
זה משהו שאני אומר שיותר ויותר אנשים באמת משתמשים בו, נכון?
לחלוטין. כשאני חזרתי מההשתלמות שלי בקנדה ב-2007 וניסיתי את המרכולת הזו להציע, הייתי בחזקת המשוגעת עם הרוחניקיות.
כן, נכון, תמיד חשודים ברוחניקיות.
והיום קשה להאמין איזה שינוי התרחש בזמן כל כך קצר, 12 שנה, זה הפך להיות מצרך מאוד מבוקש בארגונים, בארגוני רפואה.
אנשים סובלים יותר ויותר.
אני חושבת שאתה צודק.
תודעה והמודעות ומה...
ובוודאי שעודף האינפורמציה, נכון, המטורף נכון, שאנחנו חיים,
שזו, כן.
מטריף את התודעה. 12 השנים האלה שהם משנות החיים נכון, של הסמארטפון.
פעם קראנו באמת עיתון פעם ביום וכו'. אתה כל כמה דקות קורא את ה... עיתון, הכל רפטטיבי, הכל אוכל לך את הראש.
וגם יש הרבה מאוד השקעה בלייצר חומרים שממכרים אותנו.
נכון.
ואז אנחנו מגבירים עוד יותר את אותה הרפטטיביות שעליה אתה מדבר, והמיינדפולנס בהחלט מציע לנו נתיב של החלצות, רק שהוא לא אינסטנט. הוא דורש כמו פיתוח של כושר גופני, מדובר כאן על פיתוח של כושר מנטלי.
טוב, האם שקלתם באמת להעביר קורסים כאלה בפארקים, פארקי מים, מסעדות, שבהם אנשים לא סופרים את אותן 3 שניות, ומשתמשים ברהיטים כדי...
זה כיוון מבטיח.
אוקיי. טוב, אז רגע לפני שנשמע שיר, אני בכל זאת רוצה להתייחס למוסיקה. האם במהלך התרגול שלכם, אנחנו בחרנו פה מוסיקה... מוסיקה צפה גנרית, פחות או יותר, או רוחנית גנרית, שזה פחות או יותר אותו דבר. אתם מבצעים את התרגול הזה עם מוסיקה ברקע או שלא?
לחלוטין לא. תרגול מיינדפולנס מזמין אותנו להיפגש עם הרגע הזה כפי שהוא, על כל פניו, בלי שאנחנו צריכים להוסיף שום דבר.
זאת אומרת, לא ליצור משהו, זאת אומרת, להוסיף משהו על ה...
לחלוטין לא, בדיוק.
שלום לכם, 3 שיודעים בכאן תרבות. חוקרים אמריקאים הצליחו לייצר דבק חזק במיוחד, חזק והפיך, בהשראת ריר של חלזונות. החוקרים הם מאוניברסיטת פנסילבניה בארצות הברית, והדבק החזק יכול לשאת משקל של אדם בוגר, משקל של 87 קילוגרם. הכוונה היא בכך שהוא הפיך, היא שאפשר להפריד את מה שהדבקנו, מעט, מה שמזכיר מעט את הפתקיות הצהובות שמדביקים ואפשר להסיר. אנחנו מדברים פה לא פעם על ביומימיקרי, כדי שתכירו את המילה הזו, העתקה של טכנולוגיות מהטבע, כמו הסקוטש והרבה מאוד טכנולוגיות אחרות, גניבה מהטבע. במרכאות, כאן הפטנט הוא בעצם של חלזונות. הוא מבוסס על ריר חלזונות יבש. הדברים פורסמו ב-Proceeding of National Academy of Science, ואנחנו רוצים לומר שלום למהנדס הכימיה אופיר מרום, שהוא כיום חוקר בטכניון וחבר בארגון הביומימיקרי הישראלי. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
שלום. אז אנחנו, כן, אנחנו שומעים אותך. בוא למד אותנו ראשית מהו הדבק הזה, ואז נדבר באופן כללי על ביומימיקרי, שזה נושא שהוא מרתק. מה בדיוק החוקרים האמריקאים הצליחו ליצור? איך עובד הדבק הזה?
אוקיי, אז באמת כמו שאמרת, השראה הגיעה מהחלזונות, שמפרישים ריר שכולנו מכירים, אותו פס שהם משאירים מאחוריהם.
כן.
ולריר הזה יש שתי תכונות מאוד מעניינות. הראשונה, כשהוא מתייבש, הוא נהפך מאוד מאוד קשיח, מאוד מאוד קשה וחזק, דומה בערכים שלו לדבק 3 שניות שכולנו מכירים. והשנייה היא שבאמת שהוא נרטב, אז הוא כמו בעצם מתמוסס וחוזר לצורה המקורית שלו.
וואו, זאת אומרת שהוא, אוקיי, זאת אומרת שהוא, זה עניין ההפיכות, צריך להרטיב נכון. אותו, ואז הוא חוזר והופך להיות פחות מוקשה.
בדיוק, האריר עצמו הוא חומר שנקרא הידרוג'ל, בעצם זה קבוצה של חומרים שמבוססים על, על מים. שרשראות ארוכות של מולקולות שממוססות, נמסות במים. וברגע שהן מתייבשות נוצרת איזושהי רשת של מולקולות, קשרים מאוד מאוד חזקים, אבל מצד שני הן הפיכות בגלל שהן מתפוססות חזרה. זה חומר, זה שתי תכונות שמאוד מאוד מיוחדות, כי היום בעולם, בעולם הדבקים,
okay.
יש הרבה דבקים מאוד חזקים, אבל הם לא הפיכים, ומצד שני יש דבקים שהם רב פעמים והפיכים, כמו מדבקות, אבל הם לא חזקים. ופה החוקרים מצאו מנגנון מאוד מעניין שפותר בעיה שעוד לא הצליחו לפתור אותה בדרכים אחרות.
אז הנה למדנו באמצעותך שהאריר שהחלזונות משאירים זה משהו שמתקשה, אבל כן אם מרטיבים אותו הוא חוזר להיות משהו פחות נוקשה וקשה, נכון. והנה אפשר באמת להשתמש במבנה הכימי או בתרכובת הזו או בחומר הזה למצב שבו ממש מחזיקים אדם ששוקל 87 קילוגרם, זה מטורף.
כן, מה שמטורף זה שהם עשו את זה באמצעות שני משטחים בגודל 2 סנטימטר מרובע כל אחד.
וואו.
זאת אומרת, לא הדביקו את כולו, אלא הדביקו שתי קוביות קטנות, ריבועים קטנים, ותלו אותו מזה, וזה מספיק חזק כדי להחזיק אותו.
וואו, עכשיו בוא נדבר באמת על ביומימיקרי באופן כללי, זה מושג שגם יש בו הרבה יופי, וגם אנחנו נתקלים בו מדי פעם. איך אתה קשור לביומימיקרי? אתה חבר בארגון.
כן, אני מתנדב בארגון כמה שנים, כן. ארגון הביומימיקרי שיסדו יעל הלפמן כהן ודפנה פרנקפורד.
ששוב נזכיר שביומימיקרי, הכוונה היא להעתקה במרכאות של טכנולוגיות מהטבע, נכון?
נכון, ביו חיים, מימיקרי זה חיקוי, והרעיון הוא לקבל או העתקה מלאה של מנגנונים או השראה, כמו שקרה פה במאמר הזה, ממנגנונים שקיימים בטבע, בעצם לקבל, להשתמש בטבע שמיליארדי שנים בעצם מפעיל מעבדה כימית שעשה ניסוי וטעייה, והגיע לתוצאות מאוד מרשימות שמתאימים לתנאים הסביבתיים שלנו היום, ולחכות את אותם מנגנונים בשיטות מלאכותיות.
כן, יש הרבה מאוד דוגמאות כמובן להעתקה של טכנולוגיות כאלה, תמיד נותנים את הסקוטש כדוגמה מובהקת לכך, למישהו שראה, זה משהו שנתפס בנעליים שלו, בגרביים וכו'.
הכלב שלו שחזר מטיול ומלא קוצים.
כן.
כן, נכון, דוגמה מאוד מפורסמת.
עכשיו, בוא נחזור ברשותך לדבק הזה. מה אפשר לעשות עם דבק הזה? אני מנסה לתהות. איך אפשר לנצל באמת את התכונה הזו?
אז שוב, התכונה, הפיכות הזאת, אולי נלך צעד אחורה, מה שמיוחד מאוד בפתרונות שהם בהשראת הטבע,
כן.
הם שמתאימים לנו, הם מאוד נוחים גם לייצור, הם לא רעילים, והם מתאימים להרבה פעמים, להרבה אפליקציות שאנחנו לא מתאימות לנו פתרונות אחרים. דוגמה מפורסמת של דבק שהוא בהשראת הטבע זה לשימוש רפואי, זה חברת סילנטיס מהטכניון שיצרה דבק בהשראת הצות.
אוקיי,
דבק כן. שמתאים לסגור פצעים רטובים. ויצרו מנגנון שהוא לא רעיל, יכול לדבק בסביבה רטובה, וכל זה באמצעות תצפית על הצות שבעצם נדבקות למשטחים בתוך המים. מה שלא הצליחו לעשות לפני כן. מסיבות מאוד מאוד קשה מבחינה כימית לעשות את זה. והשימוש בביומימיקרי בעצם לחכות להבין שהסביבה, הסביבה שבה אנחנו חיים, דורשת, יש לה פתרונות אפשר למצוא לה כל מיני פתרונות מהטבע, ולא צריך לחפש כימיות מאוד, תהליכים כימיים מאוד רעילים, מיוחדים, קשים לביצוע.
וואו, תודה לך על השיחה הזו, אופיר מרור, מהנדס כימיה, חוקר בטכניון וחבר בארגון הביומימיקרי הישראלי. תודה לך.
תודה.
ואנחנו חוזרים לעסוק במיינדפולנס, יום ה-Let It Go. אגב, אחת השאלות שהגיעו לכאן היא האם השחרר או Let It Go זה לא משהו שלוקח אותנו למקום של פסיביות וכניעה. האם לשחרר את העבר, או לא לחשוש מעתיד, אבל בעיקר לשחרר את העבר, זה משהו שיגרום לנו לא לנקום, למשל באנשים שפגעו בנו?
חלילה, לא לנקום.
מה נעשה עם הכיסאות?
בדיוק. אז אני אענה על זה באופן דומה למשהו שגם דיברנו עליו קודם. לא מדובר כאן על קיצוניות של בואו נהפוך את החיים שלנו על פיהם ונתחיל להיות 100% בהלך רוח של מיינדפולנס. מדובר על...
אין צורך ללבוש סדין?
אין צורך ללבוש סדין ולהגיד אום...
להפסיק להתקלח, או משהו מקובל בדרך כלל באנשים ששום הרוחניות הולכת טוב עם חוסר היגיינה. אוקיי.
אז מדובר על זה שנוכל לטבל את חיינו בכך וכך רגעים של תשומת לב, של נוכחות, שאין בכוונה לפעול ואין בכוונה להגיב, אלא יש בכוונה, קצת כמו שיחתך לפני תום השעה הקודמת על ה... אב והתינוק,
כן.
שההמלצה היא לא להתערב, תראה מה התינוק עושה, ואתה יכול להגיב בהתאם לפוקוס שלו, ולהמתין שוב להתרחשות הבאה. באופן דומה, כשאנחנו רוצים להיות מיינדפול, כשאנחנו רוצים להיות בתשומת לב ערה לרגע הזה, אנחנו רוצים פשוט לשים לב מה קורה. זה כמו שהיו אומרים לנו בגן, תשלבו ידיים ולסגור את הפה, ככה מתחילים תרגול טוב של מיינדפולנס.
אבל אפשר, הרי לא צריך להילחם, הרבה פעמים המיינד זה משהו שבורח למקומות אחרים, בכוח צריך להחזיר אותו למקום.
ואנחנו רוצים...
במחשבות רעות הן משתלטות עליך.
הרעיון הוא להחזיר לעצמנו יותר דרגות חופש ובחירה. שאתה תוכל לבחור, יש מקומות שתוכל בהחלט לבחור בפעילות נקמנית, או בשימוש שקול בכיסא. אני אומרת את זה כמובן... בהסתייגות.
המלצה למאזינים ולמאזינות.
בדיוק. בבחירת הכיסאות. אני חוזרת עכשיו ברצינות. האפשרות לקחת את המרחב, להתבונן מה קורה, ואחר כך לפעול באופן שתמיד יהיה יותר שקול. זאת אומרת, גם המצביע הדגול ביותר יודע שפעולותיו הגדולות לא ינבעו מתוך לחץ, או קבלת החלטות שתהיה מתוך בהלה, אלא המצביא גדול נמדד ביכולתו לקבל החלטות שקולות, לא להיות רק ריאקטיבי, תגובתי, אלא להתבונן על תמונה גדולה יותר. וכשאנחנו מפתחים את היכולת למיינדפולנס, זה הופך להיות רלוונטי גם לרגעי היום-יום, שגם כשמישהו חותך אותי בכביש, והאוטומט הוא...
האם כן זעם כביש משהו?
זעם כביש הוא...
אפשר להשתלט עליו? זה באמת אנחנו...
אפשר למתן אותו לגמרי. אני חושבת שמיינדפולנס דרכים הוא הדבר הבא.
אולי מאזינים כרגע נמצאים בנהיגה, אולי תני לנו כמה טיפים מתחום המיינדפולנס.
אז לגמרי, אני מציעה כרגע 3 דקות של מיינדפולנס. זה אומר שגם אם כרגע חתכו אתכם, נתקעו לכם, פגעו בחופש התנועה שלכם, קחו 3 דקות שבהם אנחנו מתרגלים ויתור. רק ל3 דקות. אחר כך אפשר לחזור למה שתכננו לעשות. ובדקות האלה בואו, כל אחד לפי מה שנוח לו, נזרים את תשומת הלב אל כפות הידיים, נרגיש את המגע של ההגה לרגע, נרגיש את הרגל על הדוושה, תנו לעצמכם להרגיש שבעצם אתם ישובים, ויש מה שתומך בגוף, והרבה פעמים הידיעה שהגוף נתמך, היא עוברת כמו רוח בלי שנשים לב. נרגיש ממש שיש כרגע מה שתומך, וזה הרבה פעמים בסיס טוב להרפיה אפילו קלה של הגוף. ואחרי שעשינו את זה, ניתן לעצמנו ללוות בתשומת לב 3 מחזורי נשימה. זה אומר שעם השאיפה הבאה, תשימו לב מה קורה בבטן או בבית החזה, גם אתה מוזמן לעשות את זה. ואז,
אוקיי.
ואז להרפות ולראות מה קורה כשאנחנו נושפים. וגם אם יש כרגע מבוכה מעצם ההנחיה.
אבל אלה, זו תשומת לב לפעמים לגוף, נכון? זאת אומרת, לכל מיני...
לגמרי, הגוף מאוד מרכזי.
אנחנו מתחברים קצת לגוף, שמים לב פתאום לדברים שהם
שקופים לנו. אנחנו עושים תיעדוף של הגוף. תיעדוף של הגוף על פני החשיבה. כי הפכנו להיות יצורים שאת רוב המשקל שמים על החשיבה. אנחנו עושים כאן אפליה מתקנת.
כן.
תיעדוף של הגוף. ולהרגיש שלוש נשימות נכנסות ויוצאות, יש לדבר הזה ערך, גם הרגעתי, זה נכון, אבל בעיקר הוא מאפשר לנו לעשות שיפט במוקד תשומת הלב.
טוב, אנחנו נעצור כאן ונעבור לגאווה ישראלית של ממש. רובוט ישראלי מבוסס אינטליגנציה מלאכותית זכה במקום הראשון בקטגוריית הרובוטים והמלאטים. בתערוכת CES אסיה 2019 בסין, הרובוט תמי פותח על ידי חברת הרובוטיקה הישראלית רובוטמי, והוא תוכנן במקור לסייע לקשישים. הוא בעל יכולת לבצע חיוג, למשל ללא מגע ידיים, להעניק סיוע רפואי ועוד, ואנחנו שמחים לומר שלום לסמנכ"ל השיווק של חברת תמי, ירון יואלס. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, קודם כל ברכות על הזכייה שלכם במקום הראשון, זה משהו מאוד משמעותי. בוא ספר לנו מעט על הרובוט.
טוב, קודם כל מדובר בחברה שהמרכז פיתוח שלה בישראל, אבל עיקר הפעילות שלה היא בארצות הברית ובאירופה ומקומות אחרים בעולם, וייצור בסין. הרובוט הוא בעצם סייען אישי, כמו להחזיר את הטלפון הישן של הבית, רק בצורה של אייפון יותר,
כן.
עם טאבלט שבעצם על גלגלים, ויש לו מערכת ניווט חכמה, שזה בעצם פריצת דרך טכנולוגית. אנחנו בעצם החברה הראשונה בעולם שצריכה לעשות רובוט שהוא גם עובד טוב מבחינה טכנולוגית וגם במחיר שהוא עוד איכשהו בר השגה וגם נראה טוב, שזה החלק העיקרי. ובעצם לרובוט יש כל מיני פונקציות. אחת הפונקציות העיקריות שלה, שאתה יכול להתקשר מרחוק ולשלוט בו בעצם מכל מקום ובעצם להיות שם ולנהוג ברובוט באופן מאוד אינטואיטיבי. וחוץ מזה יש לו סייען חכם, מי שמכיר, אמזון אלקסה או הסייען של גוגל, רק שזה בא עם מסך, וזה בעצם מוסיף לך עוד הרבה פונקציות שמוסיפים לזה את מימד התנועה.
רגע, תאר לנו איך הרובוט הזה נראה?
הוא בעצם בסיס גלגלים עם גוף כזה מאוד, שמעוצב מאוד יפה, עם למעלה טאבלט בערך בגודל של אייפד, ויש לו מגע שגם אפשר להניח עליו דברים ואפילו להישען עליו, הוא מאוד חזק ויציב, ואתה יכול גם אפילו להתאים את הטלפון שלך באופן הלכותי על המגש הזה.
וואו, רגע, ומה, איך אני יכול להנות מהרובוט הזה? זאת אומרת, מה הוא יכול, איך הוא יכול לעזור לי?
אז הרובוט כרגע אנחנו פונים לשתי סוגי שווקים, אחד זה לשוק הביתי הפרטי, שזה בטח יותר מעניין אותך. בעצם אם הרובוט עכשיו נמצא ברגע זה בבית שלך, אתה יכול להתחבר אליו מרחוק ולהסתובב בבית, בלי לנהוג בג'ויסטיק, אלא יש לך מיקומים ששמרת מראש בבית, ואתה יכול לחוץ נגיד למטבח, אז הוא ילך ישר למטבח וימנע מגשולים, תוך כדי שאתה רואה מה קורה בבית, ומי שבבית רואה אותך.
מה שיכול לעשות בייביסיטר שמרטפות על התינוק.
סוג של, כן. אפילו אתה יכול לשמוע כל ישראל ברובוט דרך אלקסה. הפן השני, הוא גם כמובן יכול לעקוב אחריך בכל מקום, אתה רק לוחץ על כפתור ועוקב אחריך. באופן מיידי, ולא עוזב אותך, אלא אם כן אתה מבקש, שזה נורא עוזר בשיחות וידאו דרך אגב. והאופן השני זה לעסקים, וזה יותר למשרדים ולחנויות ולמוסדות חינוך וכאלה דברים. למשל, תדמיין שאתה מגיע לסופר ואומר לרובוט, איפה הסבון המיוחד שאני מחפש, הוא ישר לוקח אותך לשם,
וואו.
ועל הדרך מציע לך גם איזה מבצע או עוד איזה משהו שיכול להניע.
זה מגניב.
תודה רבה.
טוב, איך אנחנו יכולים לרכוש את הרובוט? די-ג'יי מקלר הוא בעל הון, הוא מיד שולף מהארנק ערימות של שטרות, הוא מפזר אותם בחלל החדר כאן. כמה זה עולה?
כרגע הרובוט נמכר דרכנו ישירות בארצות הברית, והוא עולה $2,000. ואנחנו מתחילים להביא אותו גם לארץ בקרוב.
איזה מגניב, וואו, טוב, אז קודם כל ברכות על הזכייה ונשמע מדליק לגמרי. אתם מוזמנים כמובן לגגל ולקוד על הרובוט הביתי הזה, ואני משער שזו גם רק התחלה של תחום שבאמת ילך ויתפתח. תודה רבה לך, סמנכ"ל השיווק של חברת תמי, ירון יואלס, תודה רבה ולהתראות. טוב, אנחנו נמצאים כאן ביום ה-Let It Go, יום שחרור המחשבות הרעות והשליליות. מיינדפולנס, אנחנו מדברים על מה שרבים מדברים לאחרונה, כי כולנו נקלענו למצב, אני מדבר בשם, בשמי, אבל אני משער שאני מייצג עוד אנשים, שנקלעו למצב שבו התודעה לא מרפה, המחשבות האובססיביות מונעות מאיתנו להירדם בלילה, התגובות שלנו הן חסות כל פרופורציה יחסית למה שקורה, אנחנו כבר חיים סרטים וסיפורים שמנותקים מהמציאות, כולנו הפכנו לקוקוס קצת, ואני גם מדבר בשם עצמי, גם דיברנו על, מדי פעם הזכרנו את הסרטונים המזעזעים, אנחנו מזכירים אותם פה בחצי חיוך, אבל מזעזעים של אנשים לאחרונה, לפני כמה ימים אפשר היה לראות סרטון של מישהו שהזיזו לו את העגלה בסופר, והוא פשוט תקף באלימות, סרטון שקשה מאוד לצפות בו, באמת שזה לא, זה אפילו לא, לא רק שלא מעורר, זה לא יאמן, כאן בישראל. זה נשמע שמשהו קרה לנו ואנחנו צריכים להחזיר את השליטה גם בעצמנו וגם במחשבות שלנו, אז זה נשמע לי טוב על רקע האירועים האלה. הדברים כן מגובים במחקרים, נכון?
בהחלט, הדברים מגובים במחקרים.
מה המחקרים האלה מוכיחים? שהתרגול הזה, למה הוא גורם?
זה תלוי באיזה תחום אנחנו בודקים. אנחנו רואים מחקרים שמצביעים על הרלוונטיות של תרגול מיינדפולנס בתחומי הרפואה למשל, לאנשים שסובלים ממחלות אוטואימוניות מסוימות. ההוספה של תרגול מיינדפולנס לתוך התוכנית הטיפולית מביאה לשיפור משמעותי, למשל בתחום כמו פסוריאזיס.
זאת אומרת, מחלות שבהן הגוף תוקף את עצמו, מערכת החיסון תוקפת את הגוף, אז מה, אז השליטה הזאת במיינד יכולה כן מעט לאזן את המצב?
בהחלט, מכיוון שאין שום הפרדה בין הגוף לבין הנפש, ואחד הם.
טוב, אנחנו מגלים את זה יותר ויותר גם כאן בתוכנית שלנו, שיש קשר באמת בין סטרס למשל לבין מחלות אוטואימוניות. השבוע עסקנו בזה אפילו דרך חיידקי מעיים. אם אנחנו בסטרס, חיידקי המעיים הופכים לאלימים, מערכת החיסון שלנו משתבשת ומחלות אוטואימוניות מתפרצות. זאת אומרת שכן נמצא קשר מדעי.
חד משמעית. אני ממש לא חושבת שמישהו מניח שהכל הוא נפשי. אבל אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, וכמו שהרפואה הרבה פעמים מטפלת בגוף כמיטב יכולתה, אפשר להוסיף את הרכיב הנפשי ולשפר את המצב או להפחית...
זאת אומרת, אתם לא באמת מתיימרים להגיד, זה הכל נפשי, ואפשר לשלוט, לעצור כל מחלה וכו'.
תראה, אני מדברת בשם עצמי ובשם קהל גדול של אנשים מפוכחים. יהיו כאלה שיגידו, זה הכל הנפש, אני חולקת עליהם, אני חושבת ש... כל מי שעיניו בראשו הוא יסכים לחלק בעצם את העוגה בין גורמים שונים, סיבתיים. אנחנו רואים ממצאים מחקריים שמראים שאפילו אימון של 8 שבועות בטכניקות מדיטציה בסיסיות והכנסה של מרכיבי מיינדפולנס לחיי היום-יום, מביאים להפחתה ברמות סטרס, לשיפור באיכות שינה, לדיווח על well-being, על רווחת חיים גדולה יותר. ואין ספק שבכל מצב של מחלה יש ערך חיובי לתוספת שכזו. אני חושבת שזה משהו שהוא תורם מעבר לכך גם להתנהלות הבין אישית, להורות, לזוגיות, וגם, כמו שאתה אומר, להתנהלות עם שאר תקלות החיים, כמו שמישהו מזיז לך את העגלה בסופר, תרגול של מיינדפולנס עוזר לנו להעלות את סף התסכול.
נשמע שבקרוב זאת תהיה חובה לכל אזרח בישראל.
אז אני רוצה לספר בשמחה שמיינדפולנס הולך ונכנס גם לתוך מערכת החינוך. ההיגיון אומר שאם אנחנו רוצים לגדל דור שיכול להתנהל טוב יותר ופחות מותקף על ידי הסטרס, כדאי שנתחיל בגיל צעיר. ואכן בארץ זה עוד בחיתולים, אבל יש בעצם הכנסה של מרכיבי מיינדפולנס לכיתות כתרגול יומיומי בפתיחת היום. עם ממצאים בלתי רגילים.
אבל זה לא הדתה של מיינדפולנס?
אני חושבת שכשפוגשים את זה בחיים, מבינים עד כמה אין בזה הדתה, אלא יש בזה הרחבה של החיים.
זה בסדר גמור, ושוב, כפי שאמרתי, לאור הסרטונים, סליחה שאני שוב מזכיר את זה, המזעזעים והאלימים שאנחנו נתקלים בהם כאן מישראל, משהו קרה לנו, ואנחנו צריכים קצת להירגע.
לגמרי, להירגע ו...
כיסא, יושבים, זה רהיט, לא מדובר בכלי מלחמה, לא, די, אוקיי. טוב, אנחנו עוברים לפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והנה השאלה של טל תגר מקרמיאל, מהם הכוחות המוסיקליים המסמלים קשר והבנה בין בני אדם? שלום למלחין, למנצח ולמייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עיניו, פרופסור משה זורמן, שלום.
שלום דודו.
אז אני אחזור לשאלה, מהם הכוחות המוזיקליים המסמלים קשר והבנה בין בני אדם? שאלה מסקרנת.
כן, לא, אני נשמתי שלוש נשימות ועכשיו אני יכול לענות על השאלה. אופציה אחת לתרגל מיינדפול דסק, מי שאמרה המומחית, היא לעשות מדיטציה. כן. האופציה האחרת שאני מכיר בתור מוזיקאי זה לנגן עם עוד קבוצה של נגנים.
האמת שגם נגינה מרגיעה מאוד. שוב, אני יודע שאתם לא רק רוצים להרגיע, אבל נגינה בטח בפסנתר וזה, זה מרגיע, ממליץ.
אבל אני ממליץ על משהו יותר מנגינה בפסנתר, שהיא בכל זאת אירוע יחידני. אני ממליץ על נגינה עם קבוצה של נגנים, ליצור איתם ביחד. אתה אמרת בתחילת התוכנית את המשפט מודעות קשובה. עכשיו, מודעות קשובה זה הדבר המרכזי בשיתוף פעולה, ואתה לא יכול לנגן עם נגנים נוספים סביבך בלי להקשיב להם, להגיב להם, בכל זאת לומר את שלך, וכל זה, המוזיקה יצרה את המושג הנפלא שנקרא הרמוניה. שהרמוניה זה הפירוש המילה ביוונית הוא צירוף. אם אנחנו חוזרים למיתולוגיה היוונית, הרמוניה הייתה ביתם של אפרודיטה אלת השלמות ומרס אל המלחמה. ורק השילוב של שני ההפכים האלה יוצר את ההרמוניה. הרמוניה מוזיקלית זה אומרת השלמה. מספר קולות מדברים בו זמנית כמו שאנחנו עושים בסופר או בכל מקום אחר, ומשלימים זה את זה באופן הרמוני. המוזיקה יש את הפלוס הגדול שבאמת היכולת לדבר בו זמנית, כמו שאומרים במוזיקה המלחינים פוליפוניה, נשלטת על ידי הדבר המופלא הזה שנקרא הרמוניה מוזיקלית. בקיצור, מיינדפולנס, לנגף ביחד עם עוד כמה נגנים, לא חשוב איזה מוזיקה, ותראה שהעסק מתפתח. אז אנחנו מוזיקאים אומרים, תלמדו מיינדפולנס, אבל גם תלמדו מוזיקה בבתי ספר. אני עכשיו, אחרי שאמרתי את המשנה הזאת, אני רוצה להראות, לתת לך דוגמה אחת או שתיים.
בבקשה.
יפה. אז אנחנו נתחיל דווקא לחזור 250 שנה אחורה, רביעיית מיתרים של מלחין בשם היידן. רביעיית מיתרים, הווה אומר, שתי כינורות, ויולה וצ'לו, יושבים ומנגנים ביחד. פותח הכינור ואומר, חמישה צלילים. שזו אמירה מאוד מאוד חזקה, אם אני מנסה לשלב אותה בטקסט, דו דו כבר בוקר, כיוון שיש פה קפיצות רציניות וחזרה וכולי, כל הדברים האלה יוצרים איזושהי דרמה. עכשיו, ברגע שהכינור השני נכנס וגם אומר דו דו כבר בוקר בציל שלו, הוא יוצר ביחד עם הכינור הראשון איזושהי הרמוניה, ואז נכנסת הוויולה והצ'לו, ושימו לב ביחד איך הדבר הזה הופך להיות יצירה שבה ארבע אנשים מדברים בו זמנית, רק במוזיקה זה אפשרי, בלי ליצור בלגן, כי יש לנו הרמוניה. רביעיית מיתרים של היידן.
ספק שצריך להיות קשובים כדי לנגן בקבוצה
כן, כמובן, אבל יש, לא, לא צריך לנגן דווקא רביעיות של היידן, אפשר להיכנס לכיתה, בכיתה ג' ולעשות עם שני מקושים ובמנדולינה לנגן מוזיקה קאמרית וזה יצלצל מאוד נפלא אם יודעים לעשות את זה טוב.
אין בכלל מה הקשבה למוסיקה עושה למיינד, אבל...
כן, לא, זה, זה, אנשים חוקרים את זה כבר שנים, ואני חושב שיש כבר תוצאות לא רעות. בואו נמשיך הלאה לדוגמה הבאה, שאומרת לנו, כמו במיינדפולנס, כל אחד יכול. בוא תראה מה עושה מלחין כמו שוברט. הוא לוקח שיר פשוט שהוא הלחין בעצמו, שנקרא דג השמח. אנחנו מכירים את זה בעברית, בתרגום יורם תעלב, נשמע ככה. בתוך מימי הפלג, שם דג השמח שט, קופץ מתוך המים, אליי מעיף מבט. אני מעל הגשר, מביט בו בקנאה, איך הוא קופץ בקשת, איך הוא עושה לינה. זוכר את השיר הזה?
לא.
אולי לא עם הטקסט הזה, יש לנו, קוראים לזה פרחי הצבעונים וכולי, פעם למדו את זה בבתי ספר.
וואו, אוקיי, אולי בנתניה פספסו את זה.
בנתניה איכשהו דילגו. עכשיו, שים לב, לוקח שוברט את המנגינה הפשוטה הזאת, אומר, אני רוצה שחמישיית מנגנים ינגנו את זה, כינור, ויולו, צ'לו, קונטרבס ופסנתר. ודווקא לקונטרבס הכבד והגדול, אתה אומר, הוא האחרון שינגן לנו את המנגינה. הוא זה שמנגן, והמיינדפולנס הזה של לעקוף אותו, לעטוף אותו מסביב במה שקרוי, באופטימיות ובתמיכה, יוצר את הדבר הזה, החמישייה דג השמח, שלב הווריאציות. בוא נשמע. עד הדרמה, כי סוף סוף הדייג תפס את הדג הזה, דג השמח, ולחד אותו. והוא זורק חמאס.
רק נספר למאזינים שדג השמח, עם השם המוזר הזה, הוא טרוטה או פורל ברוסית.
טרוטה או פורל, כן. בעברית תגידו את זה דג השמח. ואז דורות של ילדים, לא בנתניה כמובן, גדלו על
הדג השמח. אני מדבר רק על עצמי, אני לא נציג.
לא, 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 כי אולי אתה למדת את זה, ללוין קיפניס תרגם את זה לפרחי הצבעונים. מי לא יכיר אותנו, פרחי הצבעונים. אותו דבר הפך להיות בארץ פרחי הצבעונים בגנים מסוימים. בכל מקרה, אם נמשיך הלאה, מה אני מבין מיינדפולנס, שגם אותי מקדם מפלקט גדול ברגע שאני נכנס למכללת לוינסקי, קורס חדש, מיינדפולנס, ואני לא ידעתי מה זה עד היום, ולכן אני עכשיו אולי ארשם אפילו לקורס. עכשיו, מה המיינדפולנס רוצה, אני מבין, לתאר אותנו ממועקה, מחרטות, מקנאה, משנאה, אז בשביל זה יש לנו את המשיח של הנדל, אצל הנדל המשיח הוא זה שיתאר את נפשנו, and he shall purify. בהתחלה הוא יתאר את בני הלוויים, ואחר כך את כל עם ישראל. אז בואו נראה, אם אנחנו לא רוצים לתרגל לבד, אולי המשיח יבוא ויתרגל עבורנו mindfulness, and he shall purify מתוך המשיח של הנדל.
Oh, אז או שנמתין למשיח, או שנתחיל לתרגל.
או שנתחיל לתרגל לבד. בואו נפנה מהמוזיקה הקלאסית לכיוון אחר לגמרי, לכיוון הג'אז דווקא. ג'אז זה, אני חושב שכל מי שרוצה לתרגל מיינדפולנס, שיתחיל לנגן קצת ג'אז, כיוון שבג'אז יש את הדבר המופלא הזה, שאתה יכול להתבטא לבד, אבל אתה יכול לעשות זה רק בתוך מערכת של כללים. אני מלמד את התלמידים שלי את נוסחת הפלא, החופש שבמסגרת. אם אתה יוצר מסגרת ברורה, אתה יכול להיות חופשי ולהגיד כל מה שאתה רוצה, ואיך שהוא לבטא את עצמך. אז בואו ניקח קטע שהוא בסגנון הבלוז, כמו שאצל היידן היה לנו איזה נושא מאוד מאוד קלאסי, דו דו כבר בוקר, אצל דיוק אלינגטון הנושא הרבה יותר פשוט, שני צילים בלבד. שני צילים, סול, 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 שוב, סול, 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 סול. דודו, כמה אפשר להגיד בסול ודו? עולם שלם, אם אתה מכניס את זה לתוך הצורה שנקראת בלוז, ושוב אני חוזר לנוסחת הפלא המוזיקלית, הרמוניה. זה מה שיוצר את החברה האנושית, וזה מה שיכול גם ליצור את הדבר הנפלא הזה. שים לב, בלוז מפורסם של דיוק אלינגטון, סי ג'אם בלוז, בלוז בדו מז'ור.
שעל פניו באמת שימוש בשני הצלילים האלה.
הצלילים בלבד.
כן, זה לא משהו ש...
פשוט, תנשום שלוש נשימות, אחורה וקדימה, ואתה מסודר.
הכל התחיל בשני צלילים פשוטים.
שני צלילים, אבל שני הצלילים האלה נותנים לנו אפשרות להתבטא באופן עצמאי ולבטא את עצמנו, כיוון שאנחנו בתוך המסגרת שנקראת החופש שבמסגרת. זה הנוסחה הגדולה, לפי דעתי, לעשות מוזיקה. זה הדבר הנפלא בה.
וואו, יש לנו עוד קטע?
עוד דוגמה אחת, אם אני רוצה ללכת לתחום של ה... גם ברוקנרול יש... מיינדפולנס. ופתאום נזכרתי באיזה שיר ב-1977, שיר של הביץ' בויס שנקרא Good Vibrations. ומה אנחנו רוצים אם לא להסתכל באופטימיות על העולם ושיהיה לנו איזה ויברציות חיוביות ממנו? ואז הביץ' בויס שרים ב-1977 I'm picking up good vibrations, she is giving me excitations. במקרה זה היא נותנת לי ויברציות חיוביות, אבל אנחנו יכולים למצוא ויברציות חיוביות בכל כך הרבה דברים בעולם, שאני חושב שאפשר לסיים עם הביץ' בויס, good vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. וואו, גורם לגעגוע לתקופה שמעולם לא היינו חלק ממנה. טוב, תודה רבה לך מעומק הלב, למלחין המנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עינב, פרופסור משה זומן, תודה לך. תודה, להתראות.
להתראות. אנחנו ממש עוד מעט נסיים, אנחנו רוצים לנצל את הדקות האחרונות שנותרו, כדי לנצל את סמדר יהודה גזית לתרגול של מיינדפולנס. יש לך משהו שהוא שתי דקות כזה שיתאים לנו לסוף?
נייצר משהו ככה, אז טעימה. שלושה מוקדים.
כן.
האחד הוא הגוף, השני הוא הכוונה, והשלישי הוא הנשימה. נפגשנו עם הגוף לפני כחצי שעה בתרגול הקודם, זה אומר, שימו לב לאזורים שכרגע הגוף בא במגע עם הסביבה. אם אתם עומדים על מדרכה, על רצפה, יושבים על כיסא, מה תומך בגוף? ולרגע נביא את תשומת הלב לשם. ממש להכיר בזה שיש כרגע משהו שתומך בגוף. נשים לב לתחושות. הדבר השני הוא הכוונה. יש לנו כרגע כוונה למשך 2 דקות להיות כאן ועכשיו עם העוגן של הנשימה. זה אומר שאני ממש מסכימה to let go מכל מה שהייתי נורא נורא עסוקה בו עכשיו, או הסיפור שהייתי עסוקה בלספר לעצמי בראש, איזושהי הרפיה למשך 2 דקות, זה לא מסוכן בדרך כלל. והדבר השלישי הוא הנשימה. נפנה תשומת הלב פנימה, נוכל ממש להנחות את עצמנו ורק לזהות. עכשיו יש שאיפה, עכשיו יש נשיפה. וזה מחזיר אותנו לאחד העוגנים המרכזיים. תמיד כשאנחנו שמים לב לנשימה, אנחנו ברגע הזה, כי לא ניתן לשים לב לנשימה הקודמת וגם לא לנשימה הבאה. ואני עושה את זה בלי השאלה מה יוצא לי מזה. פשוט עושה את זה כסוג של הכנסה של עוד מטבע לקופה, לקופת המיינדפולנס. כל רגע כזה שהגנתי את עצמי, באדמה, בכיסא, בנשימה, חידדתי את הכוונה של להיות פנויה לרגע הזה, זה עוד מטבע לקופה הזאת.
טוב, אנחנו נזכיר למאזינים שאפשר להמשיך ולשמוע אותך, במסגרת הסקט, הסקט המיינדפולנס המלא, שכולל גם הסברים נרחבים וגם תרגולים, שיעלה ביום חמישי הקרוב, הוא גם ישודר בשעה 11 בלילה, במסגרת התוכנית שלמות, ולאחר מכן הוא יהיה חלק מעמוד ההסקטים שלנו באתר, אפשר גם להאזין להסקט הזה ביישומון כאן החדש, וגם בספוטיפיי. תודה מעומק הלב לסמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית שמטפלת בשיטת המיינדפולנס ומרצה על השיטה, ומי שמשתתפת בהסקט שאפשר יהיה להאזין לו מיום חמישי. תודה רבה, זה היה מרתק.
תודה לך ושבוע נפלא.
עשיתי לתת קונטרה ושכנעת אותי שכולנו יכולים להנות מהשיטה הזו, בוודאי לעשות בה שימוש. אנחנו מודים לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו ביישומון כאן החדש, וגם בספוטיפיי. שוב יום נעים ושקט.
כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.